ערב טוב, חברות וחברים, חברים וחברות. שאלה גדולה להיפגש. אז אנחנו ככה מתכוונן ברגעים האלה. שרוצה יכול לעצום עיניים בכלל, קצת לנשום. למען השם, לנשום. להכניס, לתת לאוויר להיכנס פנימה לתוך הגוף. לנקות כל חלל שהוא נכנס אליו באוויר חדש. להכניס אוויר דרך הנחיריים אל הגולגולת. לחלל הראש. לעטוף אותם באוויר חדש, אוויר טוב שהוא מנקה, מנקה את העיניים ממה שהם ראו, מביקורתיות, משיפוט, לתת שם ראייה אחרת, לרקק אותם עם האוויר. להכניס אוויר מהנחיריים לכיוון האוזניים, מבפנים החוצה. כל מה שהם שמעו, אם זה דיבורים הקטינים, לנקות אותם באוויר רחב. להעביר להיכנס משאר חלקי הגוף, להרגיש כל איבר שהוא צמא לחמצן, להרגיש את התשוקה שלו ואז למלא אותו באוויר, זרוע ימין למלא בחמצן. להרגיש את ההשתוקקות של זרוע שמאל בחמצן, באוויר, את כל איבר הזרוע עד קצות האצבעות של היד, למלא אותם באוויר. להעביר את מרכז הגוף. להרגיש את רגל ימין, את הצורך שלה באוויר ולמנה אותה. להרגיש להרגיש את רגל שמאל, את הצורך שלה באוויר ולמלא אותה. להרגיש את אזור האגן, את הצורך שלה באוויר ולמלא אותו. חמצן מתחילת עמוד השדרה ועד קצה עמוד השדרה, מכל אורך החוליות, החמצן הזה מאפשר גמישות לעמוד השדרה. נשימה מקצה עמוד השדרה, למטה אל האדמה, אל הקרקע. יש יותר בנוכחות, יותר נכונים. יותר עם עצמנו. יש איזה איבר שיש לו איזה כאב, אפשר להמשיך לנשימה עכשיו. אם יש איזה התנגדות בלב, אפשר להמשיך לנשימה. רוצים להמשיך למישהו שזקוק לריפוי, אפשר להמשיך לו נשימה. רוצים להקדיש לעילוי נשמת, אפשר להקדיש נשימה לעילוי נשמת ואת הלימוד, כל אחד ואחת. מי שרוצה יכול לפתוח את העיניים לאט לאט. רציתי ככה לגעת היום בערב, כבר בלילה, מחר בבוקר. ושלום עליכם, שלום עליכם, שלום עלייך, נעים מאוד. הבת שלי חי? כן. כיף לי. אז רציתי לגעת בנקודה מאוד 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 משמעותית, חמקמקה וחזקה, שהיא בעצם היכולת להיות אמיתי. להיות אמיתי זה בעצם משהו שהוא לא, בעצם לא מובן מאליו בכלל, והוא לא פשוט, והוא האמת שהוא גם מאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד להיות אמיתי. זה גילוי מאוד מאוד רציני להיות אמיתי. להיות אמיתי זה גילוי. זה בעצם האלטרנטיבה האחרונה שאני יכול לחשוב עליה באופן טבעי, זה להיות אמיתי. למה ללכת לכיוון הזה? בעצם אני, כשאני לא אמיתי, אני נקלע במקומות שהם בעצם לא אמיתיים. והם יוצרים איזה מיסוך מסוים על המפגש שלי מול חיים, מול בני אדם. יוצר איזה מסך. דיברנו שבוע שעבר על הפסוק סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, שיש מציאות של סמוכים לעד לעולם. חיבור אמיתי עם בן אדם זה כש... כשהוא קרוב אליך, שהוא סמוך אליך, ושאתה יכול לסמוך עליו. סמוך זה גם קרבה וגם אמון. והפך אותיות סמוך זה מסך. שנוצר פתאום איזה מסך, מיסוך כזה, שהוא סביב החיים שלי, שהוא קצת כמו חומר מהלחש. בעצם הוא לא מאפשר לי בדיוק, לא ממש מאפשר לי להיות כאן, הוא לא מאפשר לי בדיוק לשמוע, לראות, לא לגמרי להבין. אני קצת בחוויה כמו אצל הרופא שיניים שדוחפים לך זריקה בתוך החניכיים, אומרים לך אל תאכל בשלוש שעות הקרובות כי אתה יכול לעשות לעצמך נזק. חוויה נוראית, חוויה הזאת, פשוט נורא, חוויה של הקצוצים בה. אז יש חוויה כללית כזאת שאתה מרגיש שאתה צריך לצאת מאיזה תרדמה, מהילחוש הזה שבעצם לא נותן לך להיות חד, להרגיש. פשוט לתת לדברים לפגוע בך, או לראות אותם, לשמח אותך. המסך הזה הוא בעצם מסך שאני מתרגל אליו בעצם לראות דרכו את החיים, כי המציאות של אמת היא מאוד 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 תובנית, היא תגרום לי לעשות שינוי. תגרום לי לעשות שינוי במערכות יחסים שלי. גרום לי להשתנות בהרבה הרבה דברים. והמסכים האלה, המיסוך, הוא בעצם מאפשר לי לחיות עם המציאות שאני נמצא בה, בלי להרגיש את הכאב של כמה זה כואב המציאות שאני נמצא בה עכשיו. אני נורא 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 מפחד מהמציאות של החיים שלי. אני כל כך מפחד שאני בעצם אומר זה הדבר האחרון שהוא יהיה נכון בעצם לגעת בו. עדיף לי לגעת בדברים אחרים. דיברנו על זה כמה פעמים שיש כמה מרכזים במרחב הגוף. לאורך עמוד השדרה, מרכז אחד הוא באזור חלל הראש. ומרכז שני הוא בלב, באזור הלב. מרכז שלישי הוא באזור הטבור, הבטן. המרכז הרביעי הוא באזור איברי הרבייה. ארבעה המרכזים האלה הם בעצם מאוד מאוד משמעותיים במרחב שלי מול החיים. ויש ארבעה מסכים כנגד אותם ארבעה מרכזים. מסוכים שבעצם מתפתחים סביב המרכזים האלה. יש מסך סביב הראש, יש מסך סביב הלב. כשהמסך הוא בעצם מסך הראש, אז זה מתבטא בעצם בהקשות מאוד 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 גדולה, באג'נדות מאוד ברורות שיש לי על החיים. יש לי תפיסת חיים מאוד מאוד ברורה על החיים. איך החיים צריכים להיות, מה זה גבר אמיתי, מה זה אישה אמיתית, מה זה פוליטיקה, מה זה בן אדם שהוא מוסרי, מה זה בן אדם שהוא... לא הייתי אפילו... מה זה, זה תחתית המדרגה. יש לי ככה את כל התפיסה הזאת, יושבת לי בראש. וכשהיא יושבת נורא נורא חזק, אז היא גם כן, זה לא רק תפיסת חיים, זה תופס לי את החיים. וחזיק לי אותם באותה נקודה. המיסוך של הראש הוא בעצם מתבטא בביקורתיות מאוד מאוד גדולה. אני ביקורתי, כי בעצם אף אחד לא מתאים לתפיסת החיים שלי. אני מסתכל על הבן אדם שאני חי איתו, ואני רואה שהוא לא... משהו בו צריך שיפוץ דחוף. ואני אומר לו את זה כל יום. תקשיב, אתה לא בסנכרון עם תפיסת החיים שלי. יש לך איזה בעיה כנראה. אני אומר לו את זה בכל דרך אפשרית. ביקורת עוקצנית או ביקורת בוטה, או איזה מין גבה כזאת עולה למעלה, או גבה יורדת למטה. ובעצם נוצר מסך כזה מאוד 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 רציני סביב הראש שלי, סביב תפיסת החיים, שהוא לא מאפשר לי גמישות. המחשבות שלי, אני כל כך בהזדהות איתם, שמה שאני חושב זה מי שאני, ואין מצב להזיז את זה לא ימינה ולא שמאלה. זה המסך הראשון. המסך השני הוא על הלב, המסך השני הוא על הלב, והוא מתבטא בצורה של ציפיות, ציפיות ואשליות. כמה ציפיות וכמה אשליות ממסכות לי את הלב. אני בעצם נמצא מלא וגדוש בציפייה על האנשים שנמצאים סביבי. אני מצפה שמשהו יקרה שם, אני משלה את עצמי. ציפייה זה לא דבר רע, לא בהכרח. אבל צריך לדעת איך לצפות נכון. ציפייה זה גם דבר שיכול להיות מסך מאוד 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 רציני. אני צריך לשים לב שכשאני מצפה, אני מצפה למשהו, ואני לא מצפה משהו. זאת אומרת, כשאני לא מצפה איזה אמת שמסתתרת מאחורי הציפייה הזאת, אני פשוט מצפה אותה. אני לא מצפה את, אני רוצה לצפה ל. וזה באמת מאוד מאוד דק. מתי אני מצפה פשוט משהו באיזה ציפייה, כשאני בעצם בכלל באיזה בריחה כזאת מלהיות במה שקורה בכאן לא עכשיו. אשליות וציפיות יושבות על מסך הלב. על מרכז הבטן, הטבור, יושבים כעס, אשמה נורא 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 גדולה, אשמה גדולה יושבת באזור הטבור. הטבור זה כל פיצה הילדות שיש לי. וגם האשמה מאוד מאוד גדולה. אני מאשים את אלה שפגעו בי ואני באשמה. הרבה פעמים מאותם אנשים. באזור איברי הרבייה, המסך זה בעצם מציאות שאני פשוט רץ לכל מיני מקומות שהם פשוט פיצויים בשביל לא להיות בכאן ועכשיו. זה יכול להתבטא ביצריות מינית, זה יכול גם להתבטא ביצריות של אכילה, זה יכול להתבטא בכל מיני מקומות שבעצם הם לא מאפשרים לי להיות בנוכחות בכאן ועכשיו. זה גם יכול להתבטא בהפך הגמור מתשוקה, זה יכול להתבטא בדיכאון, שאני פשוט לא רוצה כלום, לא משתוקק לכלום, בלי חשק לכלום, זה גם מסך שנוצר לי סביב המקום הזה. המרכזים האלה הם בעצם קשורים אחד בשני, הם נועלים אחד את השני. הוא פגש אישה, והאישה הזאת אין לה כל כך אינטליגנציה רגשית, והוא ראה איזה ניצוץ של אינטליגנציה רגשית, ואז הוא אמר, הנה, יש לה איזה משהו. ראיתי פתאום איזה רגע שהיא חייכה בזמן באיזה רגע של בדיחה. אני אומר את זה מאוד מאוד מגדרי, כי בדרך כלל באמת לנשים אין את האינטליגנציה הרגשית, ולגברים הם מאוד מאוד עם אינטליגנציה רגשית מפותחת. והוא רק מנסה להוציא ממנה, אבל היא כל היום דופקת מסמרים בקיר, ומסתכלת עליו. הוא אומר לה, תקשיבי, אני יודע שיש לך את זה. אני יודע שיש לך את זה. רגע אחד פתאום הוא תופס, אתה אומר, הנה, ראיתי עכשיו משהו, כל הכבוד לך, את אלופה. לא מבינה מה הוא רוצה מהחיים שלה. והוא לא מפסיק להטריד אותה. האשליה הזאת נמצאת במרכז הלב, שאומרת, הנה, עוד רגע היא תהיה הדבר הזה שהלבשתי עליה, שאני רוצה שהיא תהיה. ואז מתחיל להצטבר בתוך הבטן תחושות של נטישה והאשמה נורא 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 גדולים. נוצר מרחק, אין השתוקקות, נוצרת ביקורת בלתי נגמרת אחד מול השני. כמה כאבים וכל כך הרבה מיסוכים. כל המיסוכים האלה הם בעצם מחוברים אחד לשני, והם מחיבים אחד לשני, והם לא באמת מאפשרים לי, שלום עליכם, לראות את מה שקורה. שלום עליכם. הבית יעקב הוא מביא חידוש מאוד מאוד נפלא. בעצם האמת מאפשרת ריפוי מאוד 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 עמוק. מאוד עמוק. אמת זה כוח ריפוי. כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. השם זה גילוי חיים חזק ביותר שאני יכול לקבל, והוא מתגלה כשיש קרבה. חיים, אלוקות, היא מגיעה כשיש קרבה. ומתי יש קרבה? כשיש אמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. בית יעקב אומר, מה זה אמת? מה זה אמת? הוא אומר, אמת זה לראות את המציאות. ומה זה שקר? שקר זה כל השאר. זה כואב, זה קשוח מאוד. כן, אבל זה ממש ככה. אמת זה כשאני מצליח לראות את המציאות כמו שהיא. רגע אחד פתאום מצליח לראות את המציאות. תראה את זה, תפתח את העיניים ותצליח לראות את זה. זה פלא גדול.
המציאות היא לא מה שאני רואה.
מה?
המציאות היא משהו מקנה עצמו ואני רק רואה אותו. לא נוצרת על ידי הראייה.
לא בהכרח. המציאות זה משהו שאני בעצם... המציאות זה משהו שקורה כל הזמן. זאת אומרת, אני יכול להחליט לראות את זה, ואני יכול לא לראות את זה כמו שאני ממשיך. זאת אומרת, לגבי אותה גברת אינטליגנציה רגשית, זו הרצתה לנו אותה, אז הרגע של הגאולה, הרגע של האמת, זה הרגע שהחבר הזה יגיד לה, תקשיבי, את לא פוטנציאל, לא מנוצל, זה לא מתחבא בך. אני עוזב אותך בשקט, את מי שאת. עכשיו אני מסכים לראות את מי שאת. אני לא באשליה להגיד, הנה, הנה, זה בא. הנה, עוד שנייה זה יבוא. כי האשליה הזאת יורגת מבפנים. היא לא מאפשרת בעצם לראות את מה שקורה.
מה אם המציאות משתנה? פעם היא כן, ופעם היא לא.
אז... זה יפה.
או תקופה כן, ופתאום לא. מה המציאות?
שאלה יפה. אז צריך לראות באיזה תחום זה קורה. זאת אומרת, צריך להבין שיש פה איזה מין, שוב פעם, אנחנו לומדים את הבן אדם, מבינים שהוא לפעמים ככה ולפעמים ככה. יש בו כל מיני צדדים, אבל אני לא...
אם זה דרסטי,
אם זה דרסטי ברמה שהיא... אני חושב שבדרך כלל, כשאנחנו, בן אדם מצליח להבין אותנו, אז הוא מבין אותנו, וכשהוא לא מבין אותנו, הוא בדרך כלל לא מבין אותנו. אבל הרבה פעמים אני כל כך רוצה שהוא יבין אותי, שכשהוא הרים את המבט, כשאמרתי לו איזה משהו, הוא הרים את המבט, אמרתי, הוא הבין אותי. ובעצם הוא הרים את המבט כי יקצץ לו פה מאיזה יתוש כזה מסוים, וזה היה כזה מבט, כזה הרמת גבה משכנעת, ובתוספת למיסוך הזה שכל כך רציתי שהוא יבין אותי, והאמת שאף פעם לא לגמרי דיברנו על הדברים, לא בדיוק וידיתי שהוא מבין אותי, אבל המבט הזה נראה לי כל כך מספיק, ודבר הוביל לדבר. והתחתנו על בסיס המבט הזה למעשה. וכבר 5 שנים אני מחכה לאותו מבט, אבל צריך לתאם היתוש שהקוץ הזה שוב פעם באותו מקום. בדרך כלל אנשים, אנחנו בדרך כלל עקביים, לפעמים אנחנו מתאמצים לא להיות אנחנו, ואז אנחנו פשוט מתעייפים מזה באיזשהו שלב. אבל גם לזה צריך לשים לב. זאת אומרת, גם על עצמנו. אני יכול למצוא את עצמי באיזה מאמץ להיות משהו שאני לא. וואלה, כבר רצתי לאיזה, הספקתי לאיזה מרתון ששמתי לעצמי כבר איזה 2.5 חודשים, מדהים. אבל אני קולט שכבר כמה אני יכול לעבוד על עצמי. זה מעייף. אני פשוט מעייף. אני לא עם אישיות מפוצלת. אני פשוט מפצל את עצמי כל הזמן. כן, אני בעצם שם לעצמי כל הזמן רף שהוא לא מסכים לראות את עצמי, את המציאות הזאת. זה נורא נורא... זה לא פשוט לראות את המציאות, זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, אולי זה מאוד מאוד פשוט, אבל זה לא קל. זה מאוד 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 לא קל, מאוד חמקמק. זה דורש ממני המון אומץ. המון אומץ מהפחד, שהוא פשוט אומר לי, שמע, המקום הכי טוב להיות בו, זה המציאות. כל השאר, זה פשוט להעביר עוד זמן בתוך אותו מעגל. נשים עוד ועוד חומר ללחוש כדי לא להרגיש את הכאב. אבל המציאות, המפגש הראשוני שלה, הוא באמת כאב. כי כשאני בעצם מגלה מה רציתי ובעצם מה קורה, אז פתאום משהו נורא 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 כואב. יש לנו בעצם המון מקומות שבהם אני בעצם מגלה שמה שהחזיק אותי לא הייתה ציפייה מבורכת אלא אשליה. מה? ואז אשליה...
אשליה הזאת אולי בעצם יותר כואבת.
בדיוק.
ומחזיקים במשהו שהוא...
שהוא לא קיים. וזה הכי כואב שיש, כי בעצם...
מתאכזבים כל פעם מחדש.
נכון. זה כמו איזה מין מקום כזה שאתה נקלעת לתוכו, ואתה לא מצליח לצאת ממנו כבר. חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. הם נמצאים 10 שנים ביחד, והיא מחכה שיגיד לה שהוא אוהב אותה. והנה היא אומרת, הנה, הנה, הוא עכשיו מפהק. הוא עושה איזה פיוק של אנשים כאלה מופנמים שהולכים להגיד לי שהם אוהבים אותי, ואז הוא אמר לי שהוא הולך לישון. כן, זה דבר שיכול לקרות במשך 10 שנים, כאילו ציפייה כזאת והאשליה שאומרת, במקום להצליח להגיד, זה לא קורה, זה לא קורה, הדבר הזה לא קורה. יכול להיות שזה יקרה, אבל גם יכול להיות שזה לא יקרה. גם המשיח, ראינו את זה במהלך ההיסטוריה שלנו, המשיח הוא לא אוהב, הוא לא אוהב ששמים לו טיימר, הוא לא אוהב שקובעים לו זמן. תגיע.
כי
לא
יש אסולה יעמוד,
מה? אז זהו, יש בזה בעצם נקודה שאומרת, ציפייה זה דבר מדהים כשאני לא מצפה על משהו, כשאני לא מצפה את זה, כן? אני יכול לצפה למשיח, זה מדהים, אבל אתה לא תראה אותי הולך ודופק את הראש בקיר כל היום בגלל שאני אצפה למשיח. ואני אומר, טוב, עכשיו אני, החיים שלי בעוד, עד שהוא יגיע. או עד שבית המקדש ייבנה, או עד ש... בעצם ככה גם לגבי שאר הציפיות שלי, הרבה פעמים משאירים אותי באיזה מין המתנה מסוימת מלהמשיך הלאה עם החיים של עצמי. אני בעצם מחכה שהבן אדם שלידי ישתנה. אני מחכה שמשהו יקרה, שאיזה נס יקרה, והדברים האלה בעצם יכולים לחלות את הכוחות הפנימיים שלי, ממש, ממש ככה. היה סיפור, אחד מסיפורי ההיסטוריה היהודים הקשוחים שיש, זה על, אני חושב על יהדות קפקז, אני חושב, שיהיו שם אנשים מאוד מאוד תמימים, שבאו אליהם שני נוכלים, אמרו שהמשיח הגיע, והם כל כך היו מאושרים, אמרו כן, ראינו אותו וזהו, והוא בא, והוא ביקש מכולם לעמוד על הגגות, רק עם גופיות ובגדים תחתונים, והוא יגיע, הוא יגיע לאסוף את כולנו, והם כולם עלו לגגות עם גופיות ובגדים תחתונים, ותאים הם גנבו את כל העיר הזאת. שני הנוכלים האלה. בעצם יש לנו מציאות מסוימת שאנחנו רואים שנשארנו אחרי תקופה ארוכה בלי כלום, בתוך מקום, לא בגלל שאנחנו תמימים, בגלל שאנחנו מפחדים להיות אמיתיים, או משהו אחר. להיות תמים זה תכונה מדהימה. אבל לפעמים אני פשוט מגלה שאני כל כך מפחד מהמציאות של החיים של עצמי, זה כל כך מפחיד אותי, שאני החלטתי פשוט להיעזר באיזה מסך מסוים של אשליה או של ביקורת שנמצאת פה במרחב הראש או של אשמה שנמצאת במרחב הבטן או של תשוקות לא בריאות שנמצאות בברי היסוד, ברי ההפריה. איך אני מגלה בעצם שאני צריך לחפש את המציאות שאני לא לגמרי נמצא בה? אני מזהה מקומות של סבל מצטבר. אני פשוט רואה שיש סבל שהוא מצטבר כבר תקופה, ואני מבין שאני לא מעיז לראות אותו, לא מעיז לדבר אותו, לא מעיז להגיד אותו. אז אני באשליה על עצמי שהחיים ככה וככה, אבל בעצם הגוף הוא לא מסכים לקבל את האשליות האלה. הכאב נרשם בתוך הגוף, ואני יכול להגיד הכל טוב, הכל באמת באיזה נקודה מדהימה, שבעצם הגוף שלי הוא חוטף מקומות כואבים. ואז אני מגלה שיש איזו בקשה עמוקה לראות את המציאות. האמת הזאת, הגילוי של האמת, הוא בעצם מאפשר לי, הוא גורם לי, בדרך כלל אחרי שאני מגלה, כשאני מצליח להסיר מסכים, אז מה שמתגלה הרבה פעמים זה אבל, אבל. פשוט כאב מאוד 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 גדול, שהוא כביכול הרבה יותר גדול מהאשליה שהייתי מונח בה, אבל הוא זמני, כשהאשליה הזאת היא לא זמנית. אני עובר את השלב הזה של הכאב הזה שנמצא בתוכי, ואז יש לי את ההזדמנות להגיע לשמחה אמיתית, כי בעצם מתוך החיים שלי, כשאני בתוך המסכים, אז מה שיש לי, בין אם זה שמחה ובין אם זה כאב, זה לא שלי. זה לא שלי.
אפשר שאלה?
כן.
אבל איך, נגיד ואתה מזהה שבאמת זאת אשליה, אבל איך אתה באמת מצליח לפוגג אותה? איך באמת, אוקיי, ניתי, אבל איך באמת מצליחים
לפוגג את האשליה הזאת?
כן.
שאלה נפלאה, את שואלת. אני חושב שזה, כן.
שאלת השאלות.
מה?
שאלת
השאלות. נכון, איך אני מפוגג כשאני... קודם כל, איך אני מצליח? קודם כל...
לראות מלא, אבל לפוגג את האשליה, לא לזדהות איתה.
נכון. קודם כל לראות אותה, ברגע שאני רואה אותה אני כבר פחות מזדהה איתה. כי בדרך כלל משהו שאני מזדהה איתו, אני לא רואה אותו. כן? נגיד, כשאני בטוח בצדקת המחשבה שלי, אני לא חושב. מבחינתי אני לא חושב. זה המציאות. אני פשוט קורא את המציאות. אבל כשאני קולט שהמציאות הזאת היא לא מסתדרת לי עם המציאות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אני מבין שכנראה אני לא רואה את המציאות, והיה פה מסך. ושנוע אמר שלפעמים זה קשה לדעת מתי זה המציאות, מתי אני רואה אותה ככה. והדבר הראשון, ואולי החזק ביותר, זה להצליח לראות. להצליח לראות זה בעצם לצאת מהכבלים הגדולים של המסך. זה הדבר הכי הכי משמעותי. אחרי זה אני מתחיל תהליך שלאט לאט לאהוב לראות מציאות. יש לי עניין כזה בעצם במהלך של החיים שלי, יותר לאהוב את המציאות מאשר את הלא מציאות. זאת אומרת, לחפש אשליות, לחפש דברים שהם בעצם לא מאפשרים לי להזרים הזרמה של חיים. לפעמים אני רואה שאני נורא תפוס בתוך האשליה הזאת. סליחה. ואני מגלה שהמרכזים האחרים יכולים לעזור למרכז הזה. לפעמים אני רואה שדווקא המחשבה והשכל, המרכז שנמצא פה, יכול לעזור לי למרכז שנמצא פה, למה שאני מצפה. אני לא מצליח לרפא את הלב שלי עם הלב שלי, ואני צריך לעזר בשכל שלי. ולפעמים זה הפוך. אני צריך לפתוח את הלב בשביל להפסיק את הביקורת הזאת המכאיבה. כתוב בספר בראשית, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. בזוהר יש לו כמה וכמה מאמרים נפלאים על הפסוקים האלה. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. יש בעצם את הגן, ובתוך הגן, במרכז הגן, ככה הזוהר מתרגם את זה, בתוך הגן, באמצע הגן יש את עץ החיים. ועץ הדעת טוב ורע. הגן זה מרמז על המבנה האישיות שלי, נקרא גן. ובתוך הגן, במרכז הגן, יש את עמוד השדרה, שנקרא עץ החיים. בצדדים שלו יש את עץ הדעת טוב ורע, שני הצדדים. ובעצם כשאני פוגש את כל המערכת הזאת שנקראת גן, אני רוצה לפתוח אותה, לפתוח את המסכים, שלא יהיה גן נעול, אלא שיהיה מסכים שנפתחים, שאני יכול פתאום להצליח לראות את מה שקורה בתוכי. אני צריך להתחבר לעץ הנכון. ככה מובא בזוהר שיש עניין להתחבר עד היום לעץ הנכון. יש את עץ החיים שהוא נמצא בתוך הגן, במרכז של האישיות שלי, מרכז הציר המרכזי של האישיות שלי, ויש את היניקה שלי מהצדדים הטוב והרע. קורא לזה המתיקות והמרירות של החיים. אני יונק מהם. ובעצם כשאני יונק מהמתיקות והמרירות של החיים שלי, אני מפסיק לנוק מהחיים שלי. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שביום שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע מות תמותון. וזוהר לומד שהעץ הדעת טוב ורע הוא נקרא עץ המוות, אילנה דמותה. יש עץ החיים ויש עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע לבד בלי עץ החיים הוא עץ של מוות. הקצוות שלי לבד, בלי שאני בעצם מצליח לגעת במרכז שלי, הם בעצם לגעת במוות של עצמי. אני מוצא את עצמי מתמכר למתיקות ולמרירות של החיים. הם בעצם ממכרים אותי כל הזמן. קיבלתי איזה רגע של מתיקות ואני ברדיפה אחריו, רדיפה אחריו, רדיפה אחריו, ואני מרגיש כל כך הרבה מרירות, כל כך הרבה אשמה. פתאום אני קוראת שאני גם מכור לאשמה הזאת ולמרירות הזאת. זאת אומרת שהפסקתי לנוק מהחיים והתחלתי לנוק מהצדדים של החיים, מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שאני יונק מעץ הדעת טוב ורע ואני מפסיק לנוק מעץ החיים, אז אני כבר לא חי. כדי לחזור להיות חי, אני חייב לחזור להיות אמיתי. כשאני יונק מעץ החיים, מהמקום האמיתי שלי, אני יכול לרפא את המקומות בעצם הכואבים שלי, את הפצעים שלי. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יש בעצם נהר, איזו השפעת חיים שיוצאת מהמקום המעודן, שרק הופך אותי ליותר ויותר מעודן, והוא משקה לי את הגן. משקיע אותי בעצם, החיים עוברים דרכי. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. כלומר, לארבעת המרכזים האלה שנמצאים בתוך מרכז הגוף. ארבע נערות, הם בעצם משקיעים כל הזמן, מזינים לי את ארבעת המרכזים האלה. ויש לי עניין בעצם, לפתוח מחדש את המרחב הזה לנערות. לצריך לפתוח את המרחב הזה, זה בעצם על ידי היכולת שלי להיות אמיתי. ככל שאני אמיתי עם עצמי, אז אני יכול יותר לראות את המציאות. ככל שאני יותר רואה את המציאות, אני סוגר לעצמי בעצם פתחי יציאה מהמציאות של עצמי. כל הזמן יש לי פתחי יציאה ממי שאני. פתחי היציאה אלה הורים אשליות, הורים ביקורת, הורים אשמה, הורים האשמה. הורים הכל חוץ מלהיות עם האישיות של עצמי. כשאני בעצם מפסיק אותם, אז אני אומר, טוב, אז מה יש לי פה באמת? בואו רגע נסתכל עובדתית מה קורה עם הקשר שלי עם הבן אדם הזה. בואו נראה מה קורה עובדתית עם המציאות שלי עכשיו בתחום הזה והזה. אני רגע אחד לא בונה על מה שאני לא יודע שיקרה מחר, כי זה לא התפקיד שלי. זה מה שהבורא אמור להביא, זה לא מה שאני יכול להביא, זה לא בידיים שלי כרגע. אם זה היה בידיים שלי כבר כנראה הייתי עושה משהו לגבי זה, אבל אני כרגע לא מבין מה בידיים שלי בתחום הזה. בידיים שלי כרגע זה להיות עם עצמי, להיות עם המציאות של עצמי. אחד מהפסוקים בפרשת בהר, ולא תונו איש את עמיתו, עמיתו עם עין, שון עמית, אבל יש כאלה שדורשים את זה עם א', ולא תונו איש את עמיתו. זאת אומרת, אל תשקר על האמת שלך, נשמה. כן, פלא גדול. אל תעבוד על עצמך, אחי. ובעצם המקום הזה הוא מקום שרק אני יכול לדעת על עצמי את נקודת האמת, אבל אני יכול לדעת את זה על עצמי. אדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו, ולכן בן אדם יכול לדעת את האמת על עצמו, אם הוא מסתכל נכון. כי אמת היא קשורה לקרבה. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת שאמת היא קשורה לקרבה. פלא גדול. אני אומר לעצמי את האמת. זה פחות רלוונטי עכשיו מה אני אומר לאנשים מסביבי, מה אני אומר לאנשים שלידי, אם אני מנסה לרצות אותם או לא, ולפחות לעצמי, אני מעיז להגיד את האמת, ומשם דברים חדשים הולכים לקרות. הנפש היא זקוקה כל הזמן להתפתח, וכשאני לא מאפשר לה בעצם להתפתח לכיוון המסכים, שממסכים לי את המלחוש, את חוויית החיים, אז פתאום נפתחים לי אפשרויות שתכלס לא חשבתי עליהן. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, משם ייפרד והיה לארבעה ראשים, ארבעת המרכזים בגוף. הנער הראשון הוא נקרא פישון, נער הפישון. והוא סובב את כל ארץ החבילה, ככה כתוב בספר בראשית. אשר שם הזהב, יש נהר שנקרא פישון, והוא סובב את ארץ החבילה, ושם הזהב זה מרמז בעצם על המרכז שנקרא מרכז הלב. הנער הזה שנקרא פישון, פישון זה אותיות ואי נפש. ואי נפש זה בעצם התנועה שקורית ללב כשהוא מוצא משהו שקשור אליו באמת. הוא מפסיק להיות בתזזיתיות הזאת, ברטט הלא בריא הזה, בתנועה הלא בריאה. הוא בעצם מפסיק להיות בתזוזה הלא סבלנית הזאת כל הזמן. בעצם יש גם ללב כל מיני תנועות של תחול ושל תקווה ושל... אבל יש לו גם כן את המקום שכשהוא יודע שהוא הגיע למשהו ששייך לו, אז הוא פתאום במציאות שנקראת ושבתה הארץ. פתאום הלב מסכים לשבות, מסכים לנוח, שבת ואי נפש. נהר שהביא איתו את הוואי נפש, נהר הפישון. הוא סובב את כל ארץ החבילה. החוויות שלה. חבילה זה משון חוויה. חבילות שלה. הפישון בעצם הוא... כל החוויות שלי, הם, יש בהם גם דברים שיכולים להטעות אותי, אבל גם יש בהם דברים שיכולים לגלות לי את האמת על עצמי, מהרבה הרבה הרבה מובנים, והם מבקשים להשקטה. אני מצליח למצוא את ההשקטה הזאת. כשאני נותן לנער הזה להיות אמיתי עם הלב שלי, אני אומר לעצמי, אני כבר לא מצפה ממך שתהיה משהו שאתה לא. אני לא מצפה ממך שתהיה משהו שאת לא. אני לא מצפה מהחיים שלי שיביאו לי מחר משהו שהיום אין לי אותו, כיוון שכל הציפייה הזאת, זה לא שאני לא מצפה לזה, אבל זה לא הולך לעטוף לי בעצם ברמה שזה הולך פשוט לא לתת לי לחיות את היום יום, להיות שמח במי שאני היום, להיות בכאן ועכשיו. זה לא ייתן לי בעצם חוסר מנוחה הזאת. הזיתיות הזאת לא מאפשרת לי בעצם למצוא את מה ששייך לי. הנב השני נקרא גיחון, והוא סובב את ארץ קוש. גיחון זה מלשון בטן, גיחון, אזור הטבור, והוא סובב את ארץ קוש, שבעצם זה מקומות של קוש, זה מלשון מקוש, מקומות של חפירה, שבעצם כל אזור הטבור, אזור הבטן, ששם הרגשות, הוא מבקש ממני, הוא כל הזמן מפגיש אותי עם הילדות של עצמי, עם פצעי הילדות של עצמי. נער הגיחון הוא בעצם מבקש ממני להאיר באזור הבטן, לתת לדברים את המקום שלהם. ושהחפירה שלי והעיסוק שלי שם תהיה בצורה נכונה, בצורה שהיא בעצם לא פועלת רק מתוך האשמה, לא פועלת מתוך האשמה, לא פועלת מתוך הכעס, אלא היא חוקרת אותה, לומדת לחקור את מה קורה שם בתוך הבטן שלי. הנער השלישי נקרא נער החידקל, והוא סובב את קדמת השור. החידקל זה לשון חד וקל, שזה אזור המחשבה. אזור המחשבה שלי, כשאני ממוסך מחשבתית, אז המחשבה שלי נעוצה וכבדה וקשה. אני נוקשה, אני מאוד 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 בתוך תפיסת החיים שלי. יש לי על כל דבר איזה תפיסת חיים, איזה אמירה, איך הדברים צריכים להיות. וזה שהחיים לא תואמים את איך שאני תופס אותם, זה גורם לי כל הזמן להיות בסבל. לכן הנער הזה, הוא סובב את קדמת השור, את הפתח לחוויה שלי להיות בן אדם מאושר. איך אני יכול להיות מאושר? כשהמציאות כל הזמן מאכזבת את תפיסת החיים שלי. זאת אומרת, אני תופס את החיים, שהחיים צריכים להיות ככה. שחבר טוב הוא צריך להיות איזה משהו מושלם כזה. שאהבה זה דבר סטרילי. שהגוף שלי הוא צריך להיות נקי כל הזמן. בעצם אלה תפיסות לא נכונות של המציאות. גוף הוא כל הזמן מפריש דברים, מין דבר כזה שלו. ואהבה זה דבר לא סטרילי. ואף אחד הוא לא מושלם. כל התפיסות האלה גורמות לי להיות בסבל בלתי מפסיק. הפך מכוח החוויה להיות מאושר. הנער השלישי חידקל, הוא מעורר לי את הנקודה שמאפשרת לי חדות על החיים שלי פתאום וקלות. זאת אומרת, יכולת לאט לאט לעזוב תפיסות חיים. אני מזהה תפיסת חיים ואני משחרר אותה, כי אני קולט שהיא לא עושה לי טוב. זאת אומרת שאולי תפיסת החיים שלי בתחום הזה היא מוטעת, היא מוצאה ממני המון 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 אמוציות, המון ביקורת. אני מכאיב לבן אדם שנמצא להביא כל הזמן, לחברים טובים, לעצמי, אני מכיב לעצמי בביקורתיות. והנער הרביעי נקרא נער פרט, שהוא כנגד אזור ההפריה והרבייה, דברי ההפריה והרבייה, נער פרט. כשהריפוי שם זה בעצם ריפוי של הפריה. איזה ריפוי גדול זה שהמקומות שאליהם אתה נמשך, אלה מקומות שמפרים אותך ולא מרוקנים אותך. זה ריפוי. כמה זה כואב לגלות שאתה נמשך למקומות שהם עקרים, שאין בהם שום דבר שמתפתח. וכמה בקשה עמוקה יש לי בעצם מנער פרט, שהוא יכוון לי בעצם את היכולת להתחבר נכון למציאות. זה לא רק ביחסים בין איש לאישה, זה גם ביחסים מול יצירה, מול אכילה. כל המפגשים בעצם שיש שם חשק ותשוקה ורצונות. אני בעצם מזהה את ארבעת המרכזים האלה שנמצאים לאורך עמוד השדרה בתוכי, ואני לאט לאט בדרך ארבעת המרכזים האלה מנסה לעשות מעבר מעץ הדעת טוב ורע לנוק מעץ החיים. זאת אומרת, אני מנסה מתוך החוויה המטשטשת של המרירות והמתיקות, שהם בעצם טשטשו לי, מטשטשים לי את יכולת ההסתכלות, אני רוצה להגיע למצב של הסתכלות במציאות, להיות קורא באמת, מתוך נקודת האמת, לא מתוך השקר שלי. זה כל כך מעייף לשקר, מעייף. כי בעצם כשאני משקר ואני מתפלל מתוך השקר שלי, אני מוציא המון, המון, המון אנרגיות. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא חודשים, שנים, אבל אני משקר. בתוך התפילה שלי אני משקר. הקדוש ברוך הוא יש לו איזה מין סנסורים כאלה שרק לבורא יתברך יש אותם, שהוא פשוט לא קרוב, הוא לא קרוב. זה לא, אני מרגיש את הריחוק, שהוא לא קורה, שאני לא מצליח לקרוא מתוך נקודת האמת שלי, מתוך המקום של הכאן ועכשיו. זה שחרור וגאולה. כשאני מצליח להיות אמיתית, זה גאולה. זה גאולה אמיתית. סמי הרכוש האלה הם ממכרים. אני מתמכר בעצם לאשליות. אני מתמכר לביקורת. אני מתמכר לאשמה. אני מתמכר לכל הדברים האלה כיוון שהם מאפשרים לי לא להיות בכאן ועכשיו. אני בעצם מבקש לפתח אמון מחדש במציאות. להבין שהמציאות זה המקום הכי נכון להיות בו, גם אם יש שם כאב, גם יותר כואבת בעצם מהאשליה בהרבה, לטווח החוק יש שם משהו אמיתי. כי בעצם ברגע שאני אסכים להיות במציאות, דברים התחילו לזוז בתוך אותו עניין, בתוך אותה תנועה. דברים השתנו, דברים עברו שינוי משמעותי. זה בעצם מבקש ממני, זה מבקש ממני בעצם להסתכל על הדברים מחדש. בקשה מאוד מאוד עמוקה. היכולת הזאת היא בעצם להחזיר את האמון בתוך המציאות. להחזיר את האמון בתוך המציאות על ידי זה שאני מצליח להיות אמיתי. פלא גדול. מעשה נפלא, מהבעל שם טוב. בעל שם טוב, יש לו הרבה הרבה סיפורים. מעשה אחד, הבעל שם טוב בעירה שלו במז'יבוז' היה איש אחד, יהודי, שהיה לה שואב דליים של מים מהבאר ומוכר את המים האלה לתושבי העירה. קראו לו רבי חייקל. רבי חייקל, איש מבוגר, קם בבוקר, הולך אל הבאר, שואב את הדליים, שני דליים גדולים, שם אותם על הכתפיים שלו עם איזה עמוד כזה, ומתחיל לעלות את ההר. רואה את הבעל שם טוב, שואל אותו הבעל שם טוב את רבי חייקל, רבי חייקל, מה שלומך? מסתכל עליו רבי חייקל, על הבעל שם טוב, אומר לו, רבי ישראל, אני אגיד לך את האמת, לא טוב, לא טוב לי. אומר לו, למה לא טוב לך רבי חייקל? אומר לו, שמע, חיים לא מירים לי פנים, לא טוב לי. לא כיף לי, לא טוב לי. לא שמח לי בכתפיים. הלכתי לשאוב דליים. דליים האלה כבדים. הגוף שלי כבר מתעייף, אני זקן. הגב שלי כואב. ואנשים, שיהיו בריאים אנשים, החליטו לגור בקצה של ההר. איזה אנשים. כשהם החליטו לבנות את הבית שהם לא חשבו על חייקל, שצריך לעלות את כל ההר הזה. חייקל מתעייף. פעם חייקל היה איש צעיר, היה לו כוחות. לעלות את זה בריצה של כמה דקות. אבל הערים נהיו גבוהים, ואנשים בונים, שיהיו בריאים. אומר לו, מה אני אעשה? לא קל, לא קל. אני מסתכל על שני הדליים האלה, זה שני אבנים כבדות. שתי אבנים כבדות. אמר לו, אבל השם טוב. טוב, תהיה לשמוע. רבי חייקל, שיהיה יום טוב. אמר לו, כן, יום טוב שיהיה. והלך לדרכו. בעל שם טוב היום למחרת אמר לתלמידים שלו, בואו איתי, אני רוצה להראות לכם מעשה נפלא מהבורא. היום למחרת הולך ורואה את רבי חייקל. אומר לו, רבי חייקל, מה שלומך? אומר לו, רבי ישראל, איזה יום יפה היום. אומר לו, מה באמת? אומר לו, כן, שמע, זה ימים יפים, יום למחרת. ימים טובים עוברים עליי. מה אתה אומר? אומר לו, כן, שמע, אתה יודע, יש משהו בזקנה שיש דברים שאתה מתרגל אליהם רק כשאתה בזקנה. אי אפשר להסביר את זה פשוט. אני הולך את הדרך לאט, בלי לרוץ לשום מקום. וסך הכל אנשים טובים, אתה יודע, אני חושב על הבן אדם שאני אפגוש היום בקצה ההר. זה איש שפגשתי אותו גם אתמול, וכנראה אני אפגוש אותו גם מחר, ואתה יודע מה? זה עושה לך איכל טוב, הדבר הזה. אנשים טובים גרים בקצה ההר הזה. שווה לטפס בשביל זה. והיום כששאבתי את שני הדלעים, הסתכלתי על הדלי הימני, הסתכלתי על הדלי השמאלי, אמרתי, זה לא דלעים, זה שתי ציפורים אלה. ותאמין לי, אני מהבוקר הולך עם שתי הציפורים האלה, ואנחנו שרים ביחד איזו שירה חדשה. משהו חדש קורה בעולם, רבי ישראל. שיהיה יום טוב, אומר לו רבי ישראל, יום טוב, רבי חייקל. הולך לו רבי חייקל, אמר הבעל שם טוב לתלמידים, תראו מה זה. איזה פלא גדול העולם הזה. לא יאומן. אותו חייקל, אותם דלעים, אותם ערים, אותם אנשים, אבל מה? יום אחר לגמרי. פלא גדול. כתוב בגמרא שאדם נידון מראש השנה עד ראש השנה. וכתוב שאדם נידון בכל יום. אמר הבעל שם טוב, זה תירוץ למה שכתוב בגמרא. כל ראש השנה בן אדם נידון על השפע שהולך להיות לו. כל יום בן אדם נידון על איך הוא הולך לקבל את השפע הזה. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו איזו בקשת עומק גדולה להצליח לפגוש את החיים, להיות שם בתוך החיים. לפעמים אני מצליח להיות יותר שמח, לפעמים אני מצליח להיות פחות שמח, אבל אני פוגש את אותם חיים, בכאן ועכשיו. יש לנו את הבקשה הזאת להצליח לראות את הדברים מהזווית הנכונה, אבל לא מזאת שמשקרת. מזאת שמאפשרת לי לפגוש. לפגוש מי שנמצא שם ולפגוש את עצמי.